mai de des.
ישראל, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון להלכה ממקורותיה השונים על פסיקתה בסייעת הדשמי הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, פנחס בינדר, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל ונתפלל ונברך בזכות אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים והחולות, הפצועים והפצועות. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח ורמה שסגידם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה יברך וישמור וינצור את כל השבויים והשבויות בתוך שאר אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה בעבור שהקהל מתפלל בעבורם. מסחר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושר וצל מוות ומוסרותיהם מנתק ומצוקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם וקוים בהם מקרא שכתוב עובדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את כל העוסקים בביטחון עמנו ואת כל החיילים. בעבור שאנו תפילה בעבורם, ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם וידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם כי עדינו אלוהיכם הולך עמכם נלחם לכם עם אויביכם נושיע אתכם ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה ובין מתחת ליבשה המקום מרחם עליהם וציה מצרה לרווחה ומאפלה להורה ומשיעבוג לגאולה השתה בעגלה וזמן קריב ונאמר אמן. ברשותכם נדבר מעט מדיני עגלת כלים. 30 יום קודם החג, מפרט ערב חג הפסח, כתבו הראשונים, חובה משום ריבוי הדינים, המצוות והמנהגים. ללמוד היטב את הלכות פסח הלכה למעשה. ננסה בעזרת השם בשבועות הקרובים ללמוד מעט מדיני עגלת כלים, ההכנה לחג הפסח והדין והמנהג. ונפתח מעט בדין עגלת כלים, כאמור, ישנו חילוק והבדל גדול בין בני ספרד לבני אשכנז בדיני עגלת כלים. ידועה דעת מרן השולחן ערוך בהלכות עגלת כלים באורח חיים תפנון א', שתי סימנים שמדברים בעגלת כלים, הולכים אחר רוב שימוש הכלי. לדוגמה, כלי שמשתמשים בו בעיקר לקר, אבל פעמים משתמשים בו לחם. חם פירושו או רותח של ממש, מספיק לשטוף את הכלי. כי דינו ככלי ששימושו בצונן. נכון ששמנו בו חם, הולכים אחר רוב שימושו. שוטפים את הכלי. דעת מרן הרמ"א, שהולכים אחר מיעוט תשמיש. לכן, תבנית אפייה מברזל שמשתמשים בה תמיד עם הרבה נוזל, והאוכל שנאפה בה, הוא לא נאפה, כי אם יש הרבה נוזל, אז הוא בעצם רוכש. אז הוא, זה טיגון, זה נחשב לא להפייה, אלא לטיגון. אז היחס לתבנית הזאת לכאורה, הוא לפי רוב שימושו. פעמים רחוקות מניחים בתבנית דבר יבש לגמרי. או מעט שמן ודינו קצלי. לדעת מרן השולחן ערוך, התבנית הזו צריכה עגלה, כי היא נחשבת כבישול, ולדעת מרן הרמ"א היא צריכה ליבון קל. רבים לומדים בטעות שהמחלוקת בין מרן הרמ"א למרן השולחן ערוך היא רק בכל השנה בדיני בשר וחלב. צריך לדעת שהמחלוקת הזאת היא גם בהלכות הפסח, כפי שכותב הרמ"א מפנו ועוד. זו מחלוקת אחת מהותית בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, ובני ספרד ואשכנז שיוצאים ביד רמה. מחלוקת נוספת, האם מותר לקחת בכלל כלי חלבי ולהפוך אותו על ידי עגלה או ליבון, כל כלי במה שהוא מוכשר, להפוך אותו מן המין שהוא השתמש בו למין ההפוך, לכלי בשרי לדוגמה, וכן להפך. החשש הוא בלבול. לא זוכרים האם הכלי הוא חלבי או בשרי, הקט הזאת שהיא בצבע אדום, האם היא הייתה בשרית, נהייתה חלבית, לדעת הפרי חדש ביורה דעה, לדעת מרן החידה ומחזיק ברכה, גם מרן הביע עומר כותב בהרחבה את דעת רבותינו הספרדים בחלק ג' ביורה דעה, כותב מרן הביע עומר שמותר לכתחילה להפוך כלי בשרי לחלבי. וכן להפך, אם הכלי אינו בין יומו, ואומר נחכה 24 שעות ונכשיר את הכלי. אם הוא בין יומו, אז בעצם המים מקבלים טעם של ממש, מחכים שהוא יהיה פגום, ואז הופכים ומכשירים את הכלי למין שאנחנו רוצים, ולא נתבלבל, כי נעשה לעצמנו סימן. דעת המגן אברהם והפרי מגדים, מרן המשנה ברורה בלכות עגלת כלים מתפנון א', ועוד מן האחרונים בני אשכנז שאסור ליצור בלבול במטבח. כלי חלבי יישאר חלבי, כלי בשרי יישאר בשרי. מתי כן מותר? אחת בשנה, בערב פסח. מכיוון שאז אין חשש בלבול, כי מעכשיו הכלים האלה יוחדו לפסח. אם ככה אין חשש. או עוד דוגמה, כשאדם מקבל מתנה, כלי משומש. אז כלפיי לא היה לי שימוש בכלי. אז אני יעד אותו כעת לדבר שאני חושב שנכון לי. כאן גם אין חשש מטעות ובלבול. גם אם עברה שנה שלמה ולא השתמשנו בכלי, כותב אמר שג שלבני אשכנז במקרה כזה אין חשש מבלבול, כי אנחנו קראנו עכשיו פרשת זכור, כי אחת בשנה צריך לזכור למחות את המלק, והזיכרון של האדם הוא אחת בשנה. אם לא השתמשנו בכלי שנה, אין חשש שאני אזכור את מה שהיה לפני שנה, אלא את מה שאני אכריע עכשיו שהכלי ישתמש בו. אבל בלי שלושת המקרים שהזכרנו כעת, אסור לבני אשכנז לשנות ייעוד של כלים. כל הדברים שדיברנו זה בכלי שההכשרה שלו בהגלה. כלי שההכשרה שלו בליבון, מותר לשנות את הייעוד שלו. בזה אין חשש. הליבון נחשב כמו יצירה מחודשת, גם לבני אשכנז. שאלה, האם צריך להגעיל כלים חדשים מחשש שומן מן החי? נכון שבעבר מרן החזון איש היה מורה להגעיל, הוא עצמו אפילו ליבן את הכלים. כיום צריך לדעת שאין מפעלים כמעט שכאלו בכלל בעולם. הסחורה שמגיעה לארץ אין שומן מן החי על הכלים, מטעם משרד הבריאות. כל מה שאנחנו רואים איתוח שיש בו כמין ברק, זה ציפוי כימי גרידה. לכן אין צורך להגיל כלים חדשים בכלל. כפי שכותב המנחת יצחק, והציצי ליעזר, ויביע עומר, והר צבי, כתבו את התשובות האלה כבר לפני מעל 50 שנה. ודאי שהיום אין חשש כזה בכלל. לגבי תבניות חד פעמי ונייר אלומיניום, אין צורך בקשרות, לא כל השנה, וגם לא לפסח. הם עוברים חום שמייצר אותם בכ-2000 מעלות. גם לו יצויר שהיה שם איזו דבר מה, זה נהפך לאפר ואין בו ממשות. לכן אין צורך בקשרות על המוצרים הללו. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר חוזרים בתוכניתנו דרך חיים. יש כאן שאלות רבות שנשלחו, אנחנו ננסה לתת עליהם בעזרת השם את הדעת כבר. מיד נתייחס לשאלות. האם אפשר לתת קמחה דפיסחה מכספי מעשרות? זו שאלה חשובה. האם אנחנו מתייחסים לקמחה דפיסחה כדבר שבחובה, או שאנחנו, אם זה לא דבר שבחובה, אז ממילא מותר לתת את זה גם מכספי מעשרות. אבל אם זה דבר שבחובה, זאת אומרת שחובה על כל אחד מאיתנו, לתת בימים האלה קמחא דפסחא, כמו שכתוב במרן הרמ"א בתחילת הלכות פסח, מס קצוב לכל אחד מבני העיר, והפוסקים דנו מה ההגדרה של בן עיר ומה ההגדרה של עניי העיר. זה נכון היה בעבר, אבל כיום, ראשית כל המגבית של קמחא דפסחא היא לא רק לצורך חיטים או קמח למצוות, נותנים לעניים את כל צורכי החג, שיהיה להם בהרחבה בדרך מכובדת, בין אם הם יקנו בזה כסף או מצרכים לפסח, גם אם יקנו בזה בגד ללבוש, הכל נחשב לקמחא דפסחא. כך כתוב בהרחבה בקובץ מבית לוי, ממרן השבט הלוי, וגם בספר הליכות שלמה, ועוד מקובל לומר בשם דברי חיים מצאנז, שגם להוריד מעני חובות שמעיקים עליו, זה גם קמחא דפסחא, כי הוא יושב עכשיו יותר בן חורין בפסח, כי יש לו פחות דאגות מהחובות שרובצים עליו. אבל לגופם של דברים, אין היום מס קצוב על כל אחד מבני העיר. אין קופת העיר שמחייבת, גם אם יש קופה בעיר, היא לא מחייבת את כל אחד מס קצוב, עדיין זה בגדר צדקה. מכיוון שזה בגדר צדקה ולא בגדר חובה של מס קצוב, לכן אפשר לתת מכספי מעשר. נצא רגע להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
ערב שבת שלום, מבורך למאזין, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול שתי שאלות.
בבקשה.
שאלה אחת, מה החיוב של תפילה בציבור? יש מקרים ש... האם זה חיוב של תפילה בציבור זה עד הסוף, בצורה של צורות או של פעמים שתגידו לב מה צריך לעשות בשביל תפילה בציבור? אם אדם יצא בבית חולים, עם הילד שלו, והוא לא יכול להתפלל בתפילה בציבור, לא היה מניין. האם הוא... מה יכול לעשות? האם הוא
שלב תפייה
לזה או ש...
שאלה חשובה. לא שומעים כל כך את כבודו ברור, אבל אם הבנו את הכותרת של השאלה החשובה שלכם, הגמרא במסכת ברכות אומרת שרבי אליעזר הרי שחרר את העבד שלו להשלים עניין. שאלו אותו תנאים, ומה עם איסור של עולם בהם תעבודו? מתרצת הגמרא, מצווה דרבים שני. לכאורה, משמע שתפילה בציבור זה חובה גמורה, כי לא נעבור על איסור כדי לקיים זכות, או שזה רק איזושהי מידה של חסידות. אבל, החוות יאיר מתייחס לשאלה, והוא אומר שלא ללמוד ממה שרבי אליעזר שחרר את העבד שלו, שזה חובה. ולא רק מידת חסידות, כי אחרת איך הוא עבר על איסור שלעולם בהם תעבודו. מסביר החוות יאיר, אם הוא לא היה משחרר את העבד שלו, אז הייתה מתבטלת מצוות של ונקדשתי בתוך בני ישראל. קדיש, קדושה, ברחו, כולם הגיעו, 9 אנשים, יחד עם רבי אליעזר. הסיבה שהוא שחרר את העבד, זה לא בגלל שתפילה בציבור היא חובה. אלא בגלל שהוא רצה לקיים את מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, לא בגלל תפילה בציבור, אלא בגלל קדיש, קדושה וברכו, ואולי גם י' ג' מידות, זו לכאורה הוכחה אחת. אבל היו שרצו להביא מהגמרא בפסחים, הגמרא אומרת שמי שהולך בדרך, הוא צריך ללכת 4 מילין, שזה עם כל מיל זה 1.6 קילומטר, 4 מיל לתפילה לפניו, ולאחריו פחות ממיל. אז לכאורה הכוונה תפילה בציבור. אבל בזה דנו הפוסקים, האם הכוונה היא תפילה בציבור, או הכוונה לבית כנסת, להלכה איך נפסק? מרן השולחן ערוך פוסק בסימן צדי, כמו שיטה של רשי, שאם אדם יש לפניו 4 מיל, מקום שמתפללים שם 10 אנשים, צריך ללכת, לאותו מקום, ואחריו רק עד מיל כדי להתפלל 10. אז כותב מרן המשנה ברורה, שלכאורה, אלה שמתעצלים ללכת לבית הכנסת בשביל להתפלל מנחה ומעריב, בשעה שיש להם, נאמר שהוא גר באזור, מקום שיש בו שטיבלך מרכזי. אדם גר מרחק של 4 מיל מבית כנסת המפורסם איצקוביץ', מבית הכנסת המפורסם זיכרון מוישה בירושלים וכדומה. והוא עכשיו נמצא בבית, והוא יודע שצריך לקום ולצאת ולהתלבש ולרדת ולקח את הרכב ולנסוע וללכת ברגל, מרחק של 4 מיל. אומר המשנה ברורה, כותב מרן השולחן ערוך, שצריך להוכיח את אותם אנשים שכן, צריך ללכת ולהתקדם לכיוון בית הכנסת, שיש בו בוודאי מניין. אז לכאורה, מכל מה שכעת הזכרנו, רואים שיש כן חיוב לתרוח ולהתפלל בציבור, כי זה מצווה, זה לא רק זכות, זה לא רק מעלה. וככה כותב באמת לאגרות משה להלכה למעשה, שלהתפלל במניין זה חיוב של מצווה על האדם.
הפקת התוכנית עונה לשיחות המחלה.
מכילה, הייתה הפסקה. להתפלל בעשרה, כותב האגרות משה, זה חיוב ומצווה, ולא רק עידור ומעלה. ולכן, כותב האגרות משה שם, שלכאורה, אדם שלומד עד מאוחר, ועל ידי זה הוא יתבטל בצורה כלשהי מתפילה בציבור, אז אל לא לגרום בידיים שהוא ייפטר מן החיוב שיש עליו. זו דעתו של האגרות משה. אבל כשמתבוננים במעריל, המעריל, אחד מגדולי הפוסקים, גדול רבני אשכנז אפשר לומר, הוא כותב שהוא לא מצא בשום מקום שמותר לערב תחומין ללכת לבית הכנסת להתפלל בעשרה. כי זה לא כל כך מצווה, אני יכול גם לכוון בבית. ככה לכאורה המעריל, כמו דברי המעריל, לכאורה גם כן החוות יאיר כותב, שאסור לעבור על איסור דרבנן אפילו לצורך תפילה בציבור, כי להתפלל בעשרה, הוא כותב, זו לא מצווה כולי היי. אז רואים שיש בזה בעצם עם ככה מחלוקת בין האחרונים, האם אנחנו מתייחסים לתפילה בציבור כחובה, ככה משמע מהשולחן ערוך והמשנה ברורה וכך פוסק אגרות משה, או שאנחנו לא רואים את זה כחובה, ולכן אפילו מצווה דרבנן לא נתפלל. ולכן רבי שלמה קלוגר כותב בשו"ת המפורסם שלו האלף לך שלמה, שעדיף להתפלל בציבור מאשר להקדים ולהתפלל תפילת ותיקין ביחידות. הביאור הלכה בסימן הונחת אומר לא כך, שעדיף להתפלל בנץ, למי שמתפלל כל יום בנץ, ביחידות, מאשר להתפלל בציבור. אז אנחנו רואים שזו המחלוקת בעצם בין האחרונים, איך להבין את סיפורו של רבי אליעזר, ומכאן ההלכה, האם תפילה בציבור היא חובה, או שתפילה בחיבור, בציבור מכילה, זה עידור, זה מעלה, אין כל כביר לא ימאס תפילת רבים, בעשרה שכינת השריה וכדומה. אבל זו בעצם נקודת המחלוקת, השאלה שכבודו הציג, כן.
הבנתי, ובנקודה שנגיד אדם נמצא בבית חולים, עם הילדה שלו, מה יכול, מה, יש לו, ואין לה מניין. אז
כשהוא נמצא בבית חולים ואין לו בעצמו כחולה את האפשרות בבית חולים עצמו להגיע אל בית הכנסת, או שאין מניין, או שבשעה שהוא רוצה להתפלל כי הוא מסוגל אין שם מניין, אין לו חובה לקום, להתאמץ ולמסור את עצמו ולצאת מבית החולים וללכת 4 מיל כדי להגיע למקום של מניין, כי הוא אונס, ואונס רחמנה פטרי. אז גם לפי הפוסקים שאומרים שזה מצווה וחובה, ולכן צריך ללכת 4 מיל כדברי מרן השולחן ערוך, לא בחולי עסקינן. ובפרט, אם פסקינן שתפילה זה מדי רבנן, אז רבנן תמיד הקלו במקום חולי וצר, אבל גם אם פסקינן שזו מצווה דאורייתא, כשאדם מתפלל, מחלוקת הרמב״ם והרמב״ם מפורסמת, חולה לא צריך להרגיש עם עצמו לא בטוב ולא בנוח, שהוא לא יתאמץ לצאת החוצה כדי להגיע למניין, אלא מתפלל בינו לבין עצמו, וכמו שחזל אמרו, שמענו פעם בשם מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שחולה, חזל אמרו לנו ששכינה שורה מרשותיו, ממילא לחולה יש את אותה מעלה שבעשרה שכינת השריה, יתפלל במקומו ויכבן ליבו לשמיים.
עכשיו עוד נקודה רב, לשאול, מסתכלים על האדם שנגיד קשה לו להתרכז בציבור, יש לזה פטור של תפילה בציבור?
כשאדם מתקשה להתפלל בציבור, הוא מפריע לו בצורה כלשהי לריכוז, אז ודאי וודאי שצריך להתאמץ להימנע מזה, וכן להתפלל בציבור שתפילתו ודאי יותר נענית, ותפילת יחיד מושכת דין, ויכולה פחות לבטל את הגזרות, כמו שכתוב בגמרא בראש השנה ט"ז, ולצד כך, אם הוא לא מסוגל מכל סיבה שהיא, יש איזושהי סיבה שמונעת ממנו את היישוב הדעת להתפלל בציבור, והוא מתאמץ ולא יכול ולא מסוגל, ודאי שיתפלל ביחיד. ואנחנו מכירים את תלמיד חכם גדול שאמר לנו שהוא מתקשה. הציבור מתפלל מהר, מדברים בקול את התפילה, חלק בכלל מדברים רחמנא ליצלן בשעת תפילה, והוא לא מסוגל להתפלל כך. אז למעט בשבתות אמר לנו הוא מתקשה. אז מכיוון שכל תפילה היא עניינה של יישוב הדעת ולעובדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זו תפילה, אם אדם לא מרוכז ואדם לא מיושב בתפילה, אז תפילתו לא נשמעת, כך כתוב במשנה. כל מי שאין תפילתו תחנונים אינה נשמעת. זו תפילה שהערך שלה הוא נמוך. לפי דעתו של רב חיים הלוי בריסקר, תפילה שלא מכוונים את המילים ומרגישים לנוכח פני השם, זה כמו שלא אמרנו כלום. זה נחשב כמו שלא התפללנו. חלילה ביטלנו תפילה. אז ודאי שבמקרה שכזה, התפלל ביחיד. ברוכים תהיו. ברוכים תהיו על השאלות החשובות. אנחנו מחויבים לצאת לעוד הפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים היידלס.
נתייחס לשאלה מן האתר ופקס, האם חתן וכלה צמים בחודש ניסן? החתונה תהיה אחרי פסח. האשכנזים שנוהגים שחתן וכלה צמים ביום חופתם, כותב מרן הרמ"א בהלכות תענית שהם צריכים להתענות בחודש ניסן וגם בראש חודש, מכיוון שבראש חודש ניסן מתו נדב ואביהו. אז היום הזה, כמו שנפסק בסימן תף ופי, יש בו דין של תענית צדיקים, תענית יחידים. אז חתן וכלה בחודש ניסן, כותב מרן הרמ"א, צמים. צריך לדעת כלל, האם בימים שלא אומרים תחנון לא צמים חתן וכלה? להלכה אנחנו נוקטים כדעת המגן אברהם שכן צמים חתן וכלה גם בימים שלא אומרים בהם תחנון, למעט תשושי כוח שינהגו כדעת המקילים שהביא שם מרן הרמ"א. מרן המשנה ברורה מכילה על דברי מרן הרמ"א, שימים שלא אומרים תחנון, חתן וכלה לא צמים. לכן, למעט איסרו חג, ט"ו באב, ט"ו בשבט ופורים קטן, אם הם לא תשושי כוח, הם צמים בכל הימים, וכנ"ל בכל חודש ניסן, גם אחר הפסח. מדוע גם אחר הפסח? כותב מרן החתם סופר בתשובה, שמכיוון שחינוך בית המקדש במהרה בימינו יהיה לאחר חג הפסח, יש ירושלמי שאומר שבית המקדש ייבנה בין פסח ראשון לפסח שני, כולו קודש, ולכן צריך לצום בעצם כל הימים של חודש ניסן למעט תשושי כוח. לעומת זאת, ביום השנה להורים ביורצייט לא צמים בימים שלא אומרים בהם תחנון, כך פוסק מרן הרמ"א בהלכות תענית. ממילא, בכל חודש ניסן לא צמים ביורצייט. שאלה נוספת, מחוות ומחוות טפלון הלכה למעשה. אז ראשית צריך לדעת שמרן השולחן ערוך בכל האיסורים, בשר בחלב, כל איסור שנבלע במחוות, מרן השולחן ערוך פוסק ביורה דעה בקוף חף א' שצריך ללבן מחוות. בפסח הוא מקל שדי בעגלה. מדוע? האחרונים הסבירו, האחרונים זה אגרה ומרן אחידה ועוד ערך השולחן, שבפסח מרן מצרף את הסוברים שחמץ לפני פסח נחשב היתר הבלה. לכן הוא מכשיר את המחוות בעגלה. הפרי חדש חולק על מרן השולחן ערוך וסובר שחמץ נחשב איסור הבלה. וככה פוסק גם כן אור החיים הקדוש בספרו פרי תואר, לדעתם גם מחוות לפסח צריכה ליבון חמור. חמור. מרן הרמ"א בתפנון א' סעיף י' אומר שאפשר לכתחילה, ככה פוסקים בני אשכנז, להכשיר מחוות לפסח בעגלה, אבל ראוי להחמיר ולהכשיר אותה בליבון קל. וככה נוהגים בעצם לכתחילה. כשבמחוות אין שמן שרוכש ועוטף את המאכל, המחוות נחשבת כמו תבנית. כך כותב הפרי חדש, השולחן ערוך הרב, וממילא אם אני יודעת שהמחוות הזאת כל תשמישה זה רק במעט שמן, אנחנו הרי סוברים שזה נחשב לא לטיגון אלא לצלי, והמחוות ודאי זקוקה לליבון, ליבון חמור, גם לדעת מרן הרמ"א. כל מה שמרן הרמ"א מקל זה כשהמחוות רוכשת, וצריך להוסיף על זה, שכשאנחנו עוסקים בכל מיני סירים שמכינים בהם פשטידות וג'חנון ומלאוח, אם אין בהם שמן שרוכש את הכל, גם לדעת מרן הרמ"א צריך לזכור שזה בליבון. זה לגבי מחוות רגילה. מחוות טפלון, מכיוון שהמחוות הזאת נעשית באופן של חום עצום, שעל ידי זה היא מקבלת שכבה שאין צורך לשים בלעל השכבה האותמת הזו, ששמים אותה כאמור בחום גדול, אין צורך לשים בכלל שמן. אז היא מחויבת בליבון חמור. אם אנחנו נעשה ליבון חמור למחוות, היא תיארס. אם ניקח את הברנר ונעשה במחוות בכל מקום כדבי, היא תיארס. ממילא אין דרך להכשיר מחוות טפלון לפסח. אין דרך להכשיר אותה, מכיוון שאנחנו מתייחסים לזה כדבר שהאדם חס עליו, וכשהאדם חס עליו, אין דרך בעצם להכשיר אותו לפסח. עוד שאלה מן האתר, ננסה להספיק, ואנחנו... שאלה נוספת לגבי האם מותר למכור חמץ גמור במחירת חמץ? כן, מותר. נכון שכל התקנה הייתה בלית ברירה, ומי שמסתכל בתקנה רואה שמעיקר הדין צריך להוציא החוצה מהבית את החמץ ולהביא אותו אל הגוי. וכאן באמת נשאלת שאלה, האם אנחנו צריכים למכור, מכיוון שאנחנו לא מוצאים את החמץ מן הבית, למכור את השטח שעליו החמץ לגוי, או שאנחנו צריכים רק להזכיר? זו שאלה לא פשוטה. נחלקו בזה הראשונים כבר. יש שסברו, כמו שכתוב בשולחן ערוך הרב, בשו"ת חתם סופר, בשו"ת בית שלמה, וככה גם נהג השטר מכירה של רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, הם טענו שעדיף בעצם להזכיר ולא למכור. כי כשאנחנו מוכרים זה נראה הרמה. אבל יש שחלקו עליהם, שו"ת רבי שולם איגרא, הישועות יעקב, המקור חיים קודמים שעדי רבה. עדיף למכור, כי אם יקרה משהו לחמץ, האחריות היא על היהודי. למעשה התפשט המנהג ברוב המקומות להזכיר, לא למכור. כי על ידי זה די בקניין כסף, ואין צורך בשטר. אם אנחנו נמכור, אז בארץ ישראל, הרי אסור למכור בית לנוכרי בארץ ישראל, כמו שכתוב ביורה דעה קופנון א', אבל להזכיר אין איסור. מה נעשה אחרי פסח? האם אנחנו נצטרך אחרי פסח בעצם... אם החדר הזה הוא המקום, החדר נמכר לגוי, צריך להוריד את המזוזות ולקבוע אותה מחדש. אם אנחנו נשאיר את המזוזות, זה תעשה ולא מן העשוי, אז לכן התפשט המנהג להזכיר ולא למכור. מי שמחר, יש מקום להקל שאין צורך להתקין שוב את המזוזות, אבל מעיקר הדין, כמו שאמרנו, עדיף בעצם להזכיר. עוד שאלה נוספת לגבי מה הנכון ביותר לגבי תערובת חמץ עם הסכינן בתרופות. אז נדברנו מספר פעמים, ומכיוון שהזמן כבר לא עומד לרשותנו, אז נבוא ונאמר את הדברים כהכרעה. מעיקר הדין אין צורך למכור אותם בחמץ, אלא הדבר הזה נעשה במעליותה, כי עם ישראל קדושים, אז מחמירים בדבר ונרחיב בזה בעזרת השם בשבוע הבא. תודה והברכה לפנחס בינדר, לשלמה פולק, לכם המאזינים, שנזכה בניסן יגלו ועתידין להיגאל. ערב שבת, שלום ומבורכת.